בסדר, בואו נתחיל. אנחנו היום עוברים לראשונים. איץ, אמרו לי שאתה מאוד מחכה לזה. בכל אופן, אני אתן כמה דברי מבוא לראשונים, כאילו קצת אולי איך ללמוד אותם. מה עושים בסוגיה כזאת שיש ראשונים? אני ממש מבקש את השותפות שלכם מבחינת פרק השותפים. אני רק אוסיף שהירושלמי לא מצינו אותו, ואני מרגיש שאם היום אנחנו נקדיש עכשיו הרבה זמן לזה, זה יהיה מסטיק שצריך לבוא לראשונים. אבל אני מזמין מחר בערך ב9, בסדר? מי שרוצה לשבת פשוט לקרוא את הירושלמי ביחד, פינת, נקרא לזה חבורת פינה. יש פה בעיות נוסח, בעיות פרשנות, זה גם הזדמנות ככה בתחילת הדרך קצת ללמד, לשתף, ויכול להיות קריאה של ירושלים. כן, פשוט נקרא את הקטע ונראה את הבעיה שיש, איך פתרו אותו, מי שרוצה, בסדר?
זו סוגיה ראשונה?
כן. אוקיי, אני רוצה להתחיל בראשונים. אני אומר קצת דברי פתיחה לראשונים. אני לא כך נוח לי ההפרדה הזאת, לומדים גמרא, אחרי לומדים ראשונים. אני מאוד מבין את המקום ממנו זה בא. למיתו של דבר, הראשונים הם פתוחים בתוך הנושא, כלומר הראשונים והליבון העמוק של הנושא הם אחד בשני. לא שלומדים מה חשבו בשנת 500, מה חשבו בשנת 1000, מה חשבו בשנת 1200, זה לא הצורה הנכונה לעבוד. מצד השני, ברור שצריך גישה ראשונית למקורות היסוד, צריך ללבן אותם בכוחות עצמנו. והאמת היא שהראשונים, כשאנחנו שואלים איך הם משתלבים, איך נכניס אותם, אז כאן זה צריך לתת לדעת שרוב הדיונים של הראשונים, רוב השאלות שהם שואלים הם שאלות פרשניות. כלומר, הם בעצם שואלים שאלות על סדר הדף, על הדיון בגמרא. זה דרכם של רובם. מי שכמובן חריג בזה הוא הרמב״ם, שהוא כותב ספר פסק, אבל המיתו של דבר, הפסיקה של הרמב״ם באה לשקף, לפחות כך מקובל היום ללמוד אותו, פרשנות מסוימת שלו לסוגיה. ורוב הראשונים הם עסוקים באיזשהו מקום בשאלות פרשניות. היום האופק שרוב הדיונים באחרונים, אני אגיד, הדיונים של הלמדנות, האופק שלהם הוא בעיקר שאלות מושגיות. פחות מתעניינים, פחות שואלים איך בדיוק לפתור את הבעיה הפרשנית, כמו שיותר מתעניינים בתפיסות העקרוניות שעולות בתוך הדיונים בראשונים. מבחינת, אני יכול להגיד החוויה שלי, כשהייתי תלמיד בישיבה, שכל האופק של הישיבה היה אופק למדני. האמת היא שהשאלות שהראשונים שאלו כמעט ולא נדונו בשיעורים, לא כך התרידו אותנו, לא כך עניינו אותנו. כי האופק בשיעורים היה אופק כאמור מושגי יותר, למדני, אנליטי. עכשיו, החלק גדול מהחוויה הייתה התחמושת של למדנות. איך יכולים להיכנס לניתוח אנליטי מעמיק, זה בעיקר, נקודת המוצא היא המחלוקת. אם אנחנו בלימוד הטקסטואלי הפרשני, דווקא האופק הוא יותר לחפש את הפירוש הכי פשוט, הפירוש הכי נראה לנו כהפירוש הראשוני של הדברים, התחמושת של עולם הלמדנות זה המחלוקת, כי המחלוקת שתי דעות סביב אותו טקסט וסביב אותו נושא, מה הוא נותן לי בעליל? כנראה בעולם המושגי שתי תפיסות. וכן אני יכול להגיד לחוויה שלי כלומד בישיבה, היה ללמוד המון ראשונים, ממש, היינו קוראים בלי סוף. ובעיקר מה היינו מחפשים? היינו מחפשים את ההבדלים ביניהם. כל הבדל בין רמב"ן לרש"ב ולריטב"א, מה הוא כמובן נותן לך? מחלוקת. מה מחלוקת נותנת? עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. אני יכול להגיד שבצורה שבה אני לומד היום, וגם שבבית המדרש פה יותר מודגשת, זה שיש הרבה זמן שמוקדש לקריאה עצמית של הגמרא, המשמעות היא ראשית שמתעניינים מאוד בשאלות הפרשניות. כפי שנראה תכף, שחלק מסוים של השאלות של הראשונים, לפחות שאני בחרתי מתוך כל האוצר הגדול שיש, נסות למקד, הם בחלק גדול הם שאלות שגם עלו בחבורה שלנו. הייתי רוצה לפתוח שאלות שהטרידו אותנו, בוא נראה מה נקודת המבט של הראשונים על השאלות האלו, ואיך הם מקרינות על סדר היום שלנו. הסדר היום הופך להיות סדר יום שהוא קרוב יותר, ועדיין לשבת פה עכשיו ולקרוא במשותף את כל השאלות של הראשונים, אני לא אעשה את זה, בטח גם בגלל הזמן שיש לנו, ושמקום נעשה איזושהי פעולת ביניים, כלומר רצון להתעניין בשאלות, אבל גם לראות שדרך השאלות של הראשונים, הם מציפים שאלות מאוד מהותיות לגבי הבנת התופעה ההלכתית, שבמקרה הזה הוא להבין את הזה קריאה, מה זה הזה כזה, מה זה בדיוק המנהג המדינה שנכנס, שאלה שאותי מעסיקה מאוד, שנקווה מחר להרחיב את זה יותר, איך להבין את זה שאני צריך לבנות הכותל כדי למנוע, כדי להעניק לך פרטיות? למה שלא יבנה את זה מי שרוצה את הפרטיות? נראה שדרך הראשונים עולים כמה וכמה דברים סביב זה. לכן אני אשתדל לפחות לעשות איזושהי פעולה משולבת. עכשיו אני רוצה גם ליישר קו איתכם, שלומדים ראשונים, לדעתי חשוב מאוד להיות מודע שאומנם הקובץ מביא פה כ-15 גדולי עולם שכולם היו צדיקים וחסידים ולמדנים גדולים, אבל כן כדאי, כדי ללמוד אותם בצורה טובה יותר, קצת לדעת מי הם, מה האסכולות הלמדניות שיש כאן, לדעת מתי הם חיו, איפה הם חיו, מה הקשרים האפשריים ביניהם, מה רמת הידיעות שלכם בתחום הזה קיימת? אז נעבוד על זה גם. אוקיי, אז נעבוד על זה גם כן. בסדר, כלומר, אפשר לפתוח ולקרוא את כולם, זה נחמד, אבל אני חושב שמין הרוי לדעת את זה, פשוט, אחרי זה גם, לפחות אני התחברתי יותר ללמוד ראשונים, כשהבנתי את מי אני לומד, מי קשור במי, מה סדרי היום השונים. אז נשתדל במהלך הלימוד של ראשונים, גם את הדבר הזה להכניס, כדי ליצור לימוד כאמור שהוא כן...
אתה יודע גם השפעות חברתיות, והרבה מוגעים את...
זה פוגע, אבל כשאתה תגיע על הפירוש איך שהוא ככה, כשאתה יודע מי ומה הוא היה, זה פוגע בפירוש?
אני תמיד נזהר מלהגיד שאי אפשר ללמוד בלי לדעת את זה. הרב חיים מבריסק למד בלי לדעת את זה, בטח שאפשר. אני רק אומר לך שזה לדעתי מוסיף הרבה.
אתה שואל, שאלה אם אתה יכול להגיד עכשיו ככה, זה יהיה שגרו וככה,
אבל בעצם אתה מוטל את ה... לא, אני רוצה להסביר. אני לא אומר שתשים לב למיקום שלו בתוך בית המדרש בגלל שהוא מושפע מסיבות סביבתיות וזה נותן יחסיות לדברים. לא, בכלל לא. אבל לעצם הלימוד אני לא רוצה להטיף, הייתי שמח שיעלה מכם במהלך הלימוד האם זה תורם לראשונים אסכולות מסוימות. יש סדרי יום מסוימים, יש להם דרכי חשיבה מסוימים. עכשיו אם אתה מודע לכך, אתה גם יודע למה לצפות מכל אחד, גם מבין יותר למה השאלה הזאת מעסיקה אותו. לפעמים המתחים ההדדיים ביניהם הם מתחים,
שאלה אם אתה
בוחן
את הדברים שהם אומרים.
ברור שהאופק ביסודו של דבר הוא אופק תוכני, ברור שזה האופק ביסודו של דבר.
זה רשת זרה ראינה אותו ומציא להם קורות חיים שאף פעם לא היו, כאילו דיבר מישהו אחר בכלל ולא על עצמו. אז כך שאלו את קורצווייד, כאילו מה העניין? זאת אומרת שלפי דעתו צריך להגיד שלא משנה מי הסופר, לא משנה מה הטקסט סופו של דבר.
זה ברור שהדבר הזה נכון, ובכל זאת אני מהחוויה שלי לדעת מי בעל תוספות אשכנזי, מי בעל תוספות צרפתי, לדעת מה ההבדל בכתיבה שלהם, זה חוויה אחרת של לימוד, ולא שאי אפשר ללמוד בלי זה. זה דבר גם אני יכול להגיד לך על גמרא, כאן לא לדעת מי, מתי ואיזה דור הבא רבא ורבא שמואל, אפשר ללמוד, אבל האם זה נותן לו... אני נזהר מלהגיד שאי אפשר בלי זה, אבל אני אומר שדעתי זה מוסיף ותורם. עכשיו אני מציע שהלימוד לא יהיה לפי הסדר הכרונולוגי של הראשונים, ומה נקרא כמה שתראו גאונים, אלא שזה יהיה יותר לפי סדר שפוגש את סדר היום שלנו בלימוד. וכן אני מציע לפתוח בשני דיונים בראשונים שממש אין להם קשר לסדר הכרונולוגי, וזה שאלות שנוגעות לשאלה של איך ראשונים נתנו לעצמם דין וחשבון על התפתחות הדיון מהתנאים לאמוראים. שאלה שאנחנו עסקנו בה הרבה, כלומר ערכנו מפגש ראשוני עם המושגים שעולים מתוך ספרות התנאים, עקבנו אחרי זה שהאמוראים פורצים קצת המסגרת ולוקחים אותה למקום אחר, איך ראשונים נותנים לעצמם כזה דין וחשבון. ואני רוצה לעסוק בקצרה ברמב״ם אחד וברמב״ן אחד, שרק מבחינת מיקום, תגידו אם זה מיותר או אם זה הסבר שתורם. רמב״ם הוא חי במאה ה-12, הוא נולד בספרד המוסלמית, ארץ שנקראת אל-אנדלוס, אנדלוסיה, והתורה שלו היא תורה ספרדית. רמב״ן חי במאה שלאחרה, במאה ה-13, והוא חי בקטלוניה שהיא צפון ספרד, שזאת ארץ עם אוריינטציה תרבותית ורוחנית שונה לחלוטין, היא יותר קשורה לאירופה. הרמב״ן מושפע כבר מהמהפכות הפרשניות ומהאסכולות הפרשניות של בעלי התוספות בצרפת, וגם ממה שמתרחש בפרובנס, במיוחד הפרשנות של הרייבד, וזה פשוט עולמות שונים לגמרי, הרמב״ם והרמב״ן, מבחינת סגנון הכתיבה, הנוסח של הגמרא שיש להם, מה דרכי הפרשנות, סוג השאלות שהם שואלים אותם. רוצה לפתוח... הרייבד
והרמב״ם... כן, אני
מתחיל איתך. הרייבד והרמב״ם חיים באותה תקופה, במאה ה-12, בארצות שונות. הרמב״ם, כאמור, למרות שרוב חייו הוא חי מחוץ לספרד, אבל הוא ספרדי בחשיבה שלו. כן, מדברים פה על הרייבד השלישי. הרייבד השלישי, רבי אברהם בן דוד מפוסקייר, הוא פרובנצלי, הוא חי בדרום צרפת. והיו קשרים מאוד חזקים בין דרום צרפת לבין אלכסנדריה לבין קהיר בעצם שהרמב״ם חי, וזה מסיבות פשוטות, כי הם כולם ארצות ים תיכוניות והקשרים ביניהם הם מאוד אדוקים. לכן למשל על הרמב״ם שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, הרמב״ם נשאר די חכמי לוני. לוני זאת עיר בפרובנס בדרום צרפת, זה אזור המגורים פחות או יותר של הרייבד. גם ההשגות של הרייבד המיידיות, המשיג הראשון למשנה תורה הוא פרובנצלי. גם הטיבונים, אם הדמות קצת מוכרת לכם, התרגמים הגדולים של הרמב״ם הם פרובנצליים באופן חלקי, כלומר הם עצמם ספרדים, הם חייבים להיות ספרדים כדי לדעת ערבית. הם חיים בפרובנס, בפרובנס מתעניינים בכתבי הרמב״ם, אבל היות וזה ארץ נוצרית הם לא יודעים ערבית, ולכן מפעלי התרגום הגדולים ביותר של הספרות הערבית היהודית מתרחשים בפרובנס. תיסע צפונה, נגיד תגיע לעולם של בעלי התוספות, שם לא יתרגמו את הרמב״ם מהסיבה הפשוטה שהוא לא כך מעניין אותם. כלומר שם הם טוב להם עם עצמם, הם מצרפתים, יש להם את העולם השלם שלהם. פרובנס היא ארץ שהיא סוג של מפגש בין תרבויות שונות בגלל המיקום הגיאוגרפי שלה. בסדר, זה סקירה קצרה. אני רוצה לפתוח בפסק של הרמב״ם, שאמור באיזושהי צורה דווקא להיות על מי מנוחות. הוא אמור לשקף מה שכתוב בסוגיה. נכון? מה שהוא אמור לשקף. דק, כשאתה פותח רמב״ם הלכות שכנים, פרק ב', גם זה רמב״ם, מה אתה מגלה? שהסיכום שלו לכאורה במבט ראשון מאוד מאוד רחוק ממה שעולה בסוגיה, נכון? כי בסוגיה, בדף ב' עמוד ב', הסוגיה כורכת את חן בגינה באיזה עולם? של זה קריאה, נגיד שזה קריאה, והיא אומרת שאני אתם הממרה של רב, אסור לאדם שעבוד על כמותיו של חברו. אתה הולך לרמב״ם, אתה מגלה שמצד אחד הרמב״ם נראה כפוסק שזה קריאה שמי עזק, כותב את זה מפורש בהלכה י' ד' חצר השותפין, שיש בה דין חלוקה וחלקוה ברצונם, אף על פי שאין בה חלוקה יש לכל אחד מהם לקוף את חברו לבנות הכותל באמצע, כדי שלא יראהו חברו בשעה שמשתמש בחלקו, שזה קריאה הזקו ואין לו חזקה בחצר. ואז אתה מגיע להלכה תדבר ומתחיל לתת לך את הדינים. אז בהתחלה זה נראה משנה, רוחב, מקום, הכותל, משל שניהם, כמה יהיה רוחבו, הכל כמנהג המדינה, אפילו נהגו לעשות מחיצה ביניהם בקנים ובהוצין, מה שנקרא בגמרא דפנה והוצה, ובלבד שלא יהיה אוויר שיסתכל בו ויראה את חברו, אבל באז בהלכת את זין, כמה גובה הכותל, אין פחות ב-400, וכן בגינה, כופר להבדיל גינתו מגינת חברו במחיצה גבוהה 10 טפחים, אבל בביקה אין צריך להבדיל ביקתו מביקת חברו, אלא במקום שנהגו. וכאן יד מתנפל עליו הרייבד ושואל, מאיפה לקחת את 10 טפחים האלו בגינה? אמר אברהם, זה שיבוש גדול, אלא כותל 400. וכאן הקושיה במיטבה. אני רוצה קצת להסביר גם איך לומדים רמב״ם. יש בזה שתי גישות יסוד. הגישה הקלאסית ללימוד רמב״ם, מה זה קושיה ברמב״ם? זה שאתה משווה את הרמב״ם לגמרא, ומה אתה שואל את עצמך? מתאים? לא מתאים? תפתחו מגיד משנה, זו השאלה הקלאסית שלו. השאלה הזאת לפעמים עולה בצורה אחרת, מה המקור של הרמב״ם? זו שאלה מאוד דומה, כלומר אתה לומד רמב״ם מול מקורותיו, ככה רוב השאלות של הכסף משנה, ככה רוב פרשני הרמב״ם עד למאה ה-19, זה העיקר השאלה שהם חיפשו ברמב״ם. אני רוצה שנבין ביחד מה הרציונל הפשוט של זה. זה מאוד קל להבין את זה, צריך להתרגל לתודעה הזאת, כי הרמב״ם כל סמכותו, כל תוקפו, מאיפה הוא יונק? מאיפה הוא יונק את הסמכות שלו הרמב״ם? מזה שהוא שיקוף של בבלי, זה ביטוי מדויק, שהוא שיקוף של ההלכה שלו במקורות חז"ל, הספר הדומיננטי הוא בבלי, נכון? אבל במידה והוא לא יונק מהגמרא, או שהוא סותר את הגמרא, הרי שהוא מאבד את הצינור העיניקה שלו, זה כמו תחברו לחשמל, הפסקת חשמל, לא, זה יעבוד כשלו בטריה, אבל יש דברים שלא יעבדו, כן? כלומר, אם אתה חי בתודעה של מסורת, כלומר, התוקף של הדברים מגיע מזה שהוא חלק מהמסורת, צריך שתהיה התאמה בין הרובד המאוחר לרובד הקדום. במאה ה-19 מתרחשת מהפכה למדנית, שיותר מתעניינים בלמדנות, הייתי אומר בלכידות הפנימית של הנושא. אחד מהמהפכות של רב חיים זה שינוי תפיסה גם תיאולוגית, לא רק למדנית. רב חיים הפך את הקדוש ברוך הוא ממחוקק למהנדס. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא ממי שציווה אותנו דברים צריך לשמוע בקולו, הפך להיות מישהו שבנה מכונה שהיא רק עובדת אם היא בנויה נכון. ומה שהרוב הלמדנות בודקת, זה דיברנו קצת בשבוע שעבר, להסביר קצת מה בינו לבין רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ לא היה שותף לתפיסה הזאת של רב חיים. אבל רב חיים הייתה לו תפיסה שהקדוש ברוך הוא בנה המכונה, וצריך לבדוק מה החלקים, איך היא עובדת, ואם זה לא בנוי נכון, זה בעיה של המהנדס, לא בעיה שלנו. אנחנו אומרים לו, השעון שלך לא עובד, כן, תשמע, אז בחוגים לא זזים. ועל רקע זה הם נתפסו נורא לרמב״ם, בין יותר מהסיבה הפשוטה שדווקא כי אין לו מקורות אפשר להשתחרר מהפרשנות. אפשר מה בעצם לעשות? לבדוק
מתוך עצמו.
מתוך עצמו, האם החלקים מתאימים אחד לשני. נוסיף שזה עוד גורם, שגם להם הייתה איזושהי תחושה ברורה שהגמרה אקלקטית, כלומר הגמרה מורכבת מרבדים שונים, מדורות שונים, ובהחלט יכול להיות שבתוך סוגיית הגמרה שאין לכידות פנימי גדולה. למרות שיש עורך. אבל רמב״ם, איש אחד, כתב את הכל מראש ועד סוף, ניסח ספר מובנה, חייב להיות שהוא ראה את הכל וחיבר את כל החלקים אחד לשני, ולכן הססון והשמחה. תוסיפו שהרמב״ם מלא מחלוקות עם הרייבד, או שהרמב״ם מפרש אחרת מתוספות. דרך כלל זה הולך שהתוספות עושה עוקימתות, והרמב״ם מביא את הגמרא בלי עוקימתה. ואז זה הופך להיות מחלוקת רמב״ם ותוספות, וכמו שציינתי קודם, המחלוקת היא התחמוש אצל של הלמדנות, וכן הלכו לרמב״ם וניסו מאוד להבין את ההיגיון הפנימית, הלכידות הפנימית.
כמו שאנחנו יודעים שהרמב״ם המשיך להלוך את המשנת עולה במשך חייו, נכון?
נכון.
זה לא משפיע כאילו על זה ש... יכול להיות שזה לא בדיוק כמו שהרב חיים חושב אז. שהוא כתב כאילו חלקים שונים בזמנים שונים.
אתה פה אתה כבר עושה צעד אחד קדימה. אתה אומר, היום אנחנו כלומדים בישיבה ומושפעים מכל העולמות, איפה אנחנו בסיפור הזה, כן? כלומר, אתה רוצה לשאול איך אני לומד רמב״ם, אני כבר מזמן לא לומד אותו כמו רב חיים. זה פרשייה ארוכה, בגלל שאני רוצה להגיע לקראת הדברים, אז אני במהלך השנה זה עוד יעלה, איך ללמוד רמב״ם, כן? מה השאלה ברמב״ם, איך מתרצים? לי ברור שצריך ללמוד את הרמב״ם לאור הרמב״מים האחרים, לי ברור שהתפיסה הפרשנית של הרמב״ם היא לא בדיוק כמו שרב חיים תיאר אותה, וכביש בכל אורך מהנדס, כן? אבל עוד נגיע לזה, תקחו את הדוגמה הזאת, כאילו, איך ללמוד את הרמב״ם הזה? אם אני בא מהבת של המקורות, אז כמובן, מה השאלה הזועקת? כולם פה שאלו את זה. מי שלקח ממני את הספר הזה, שכמו כותרתו מצביעה על כל מגמתו, ידע שזו השאלה המרכזית שהוא בא לתאר אותה. רב בנדיקט, שהיה הרב של אחוזה, פה מישהו חיפאי.
הרב
שלך חיפאים, אז אולי הם זוכו...
הרב בני.
אוקיי. הרב בני, תשאול את הרב בני על הרב בנדיקט. הרב הונגרי, שהיה פרופסור תלמוד באוניברסיטת תל אביב, היה תקיף, חבל על הזמן. מי שלא שמע בקולו, רחמנות עליו.
הוא היה
רב הונגרי, כן. אדם תמיד חכם גדול. אז זה לקט של מאמרים, שהבריח התיכון של המאמרים זה לומר היבט פרשני, שתדעו שגם בעולם של ליטא, קודם תיארתי לכם מה רב חיים עשה, מי שמייצג בליטא את הגישה הבסיסית הזאת, קוראים לו הנציב מוולוז'ין. זה מקור העניקה שלי, בסדר? זו השאלה שלך הקודמת. הנציב מוולוז'ין, בהקדמה לשאילתות, לפירוש של השאילתות, הוא אומר, רוב העולם לומדים רמב״ם ומשווים אותו לגמרה של רש"י ותוספות. ולכן, מה יוצא להם? פערים מסוימים, שאיך הם מפצים על הפערים ומתרצים אותם? באמצעות? פלפולים, מילים מאוד פשוטות. בסדר? בלשון הרב עובדיה, פלפולים בלבולים. בסדר, זה מה שהנציב פחות או יותר אומר. אומר הנציב, מתודית איך צריך ללמוד רמב״ם, תראו איך הוא לא רב חיים. מתודית איך צריך ללמוד רמב״ם, להשוות אותו לגמרה שעמדה לפני הרמב״ם. שמה זה גמרה שעמדה לפני הרמב״ם? אז הנציב בהקדמה לשאילתות אומר, בוא נתחיל בנוסח. בוא נבדוק מה הנוסח הגמרה שעמד לפני הרמב״ם, לכן הוא אומר, דעתי איפה תמצא את זה? בגאונים, תלמד גאונים. זה ככה מתחיל הנציב את ההסבר למה אני לומד גאונים. הרב בנדיקט כאן אומר דבר נוסף, לא רק מה הנוסח של הגמרא של הרמב״ם, אני תשאל את עצמך מה כללי הפרשנות של הרמב״ם, איך הרמב״ם קורא גמרות, לא רק מה הטקסט. כל למשל בדוגמה הזאת כמעט ברור שמה עמד לפני הרמב״ם אותו טקסט. אבל אומר הרב בנדיקט במאמר שלו שהרמב״ם הוא קרא אחרת סוגיות מאשר ההרגילים שקנו לנו בעלי התוספות הראשונים. כן, בהקשר הזה בוא ניגע בקצרה בשני היבטים, גם ההיבט המושגי וגם ההיבט הפרשני, וגם נראה כל זה נוגע, למה אני פותח וזה כל זה נוגע, שאלה מאוד יסודית של איך מסרטטים את התנועה שהתרחשה, הייתי אומר במעבר מהמשנה לגמרא. יש איזה השלכות על השאלה שאנחנו עסקנו בה. כן, הרמב״ם נשאל הזה בתשובה על דרך חכמי לוניל. טוב, הערת אגב, המילה לוניל, יודעים איזה מילה מתחבאת שם? למה קוראים לה לוניל? המילה לונה מתחבאת בה. ירח, בסדר? שתראו למשל, הרעבן הירחי, הוא חי בלוניל. למה הם אוהבים ירח? פעם אחרת. אני חי בעיר שאוהבים בה את השמש. בסדר, זה. אתם כבר מבינים מה הרקע, אבל בסדר. כל מקרה, הרמב״ם, מה הוא עונה להם? סליחה?
לא, בסדר, נתיב, בית שמש זה
שם לא
טוב, זה
של... אתה רוצה להגיד את הכל בכל רם, בסדר, תגיד. עתניאל, עתניאל. עתניאל יש את שם השם, תראה איזה הבדל, כן.
בית
שמש
כתוב שם שזה
אלוהי המצרים? אתה אמרת, בסדר. יש לנו ראש עיר חרדי, אשר אחת מהערים היחידות בארץ, חוץ מבני ברק, בסדר.
ירושלים
היה. היה, אבל כבר אין, בסדר. בסדר. אוקיי, התשובות של הרמב״ם לחכמי לוניל, התשובות של הרמב״ם לחכמי לוניל הן על מכלול מאוד רחב של שאלות במשנה תורה. תדעו שהרב קפח, מגדולי הכותבים על הרמב״ם בדורנו, הרב קפח מערער על אמינות התשובות האלה, טוען שהן זויפות. זה בעיקר כי הן לא מסתדרות עם תפיסות של הרב קפח על הרמב״ם. רב שילת, שהוא גם כותב הרבה על הרמב״ם, רב שילת טוען שהן אותנטיות. בכל מקרה, הרמב״ם נשאל, ומה הרמב״ם עונה? בוא נקרא את זה. זאת השאלה, לא הייתה לאנשים גדולים כמוכם לשאול אותה. זה פלא שהוא כותב את זה, הרב בנדיקט מסכם פה, כמה גדולי עולם לא הבינו את הרמב״ם הזה. וכי לא שנו לכם בין איזה קריאה, שהוא איזה גדול ודאי, שיראה אדם חברו בעת שהוא עומד ויושב ועושה צרכיו, ובין איזה קריאה, שיראה כמת חברו משומעין הבישה, שאלו דברי החסידות הם, שלא יעיין בו בעין הרע, ואותו השינוי, שינוי הבעלמו, ואינו עלי בדל חטא. אלא עיקר איזה קריאה בחצר ובמקום שבני אדם דרים. אבל בגגות אינו צריך דל אדמות, כפי שאין דרכן שבני אדם לדור בגגות, אלא במחיצת י' פחים סגה, כי איך אישי תפס כגנב, קל בחומר לגינות שאין דרך בני אדם לדור שם. ואם מאותו העניין של אין הבישה, אפילו בביקה אינו מחייבים אותו לגדור בביקה, שעיקר קמתו של חברו בביקה הוא. כבר נתברר שאין מחייבים אותו לגדור בביקה כלל, לא בדלת ולא ביוד, ולעולם אין חששים לאיזה קריאה, אלא משום בני אדם במקומות הקבועים לדירה כחצרות. ואותן הדברים שנאמרו שם בגינה, שאני שינוי הבעלמו, ואין זה דבר מבואר ואין ראוי להאריך בו. טוב, גם אני לא טוב שאני אאריך, אבל מה תורף הדברים של הרמב״ם? קודם כל לגבי ההיבט הפרשני, איך הוא עומד מול הגמרא? ומה התשובה?
אני
רוצה להגיד
את זה,
פשוט גינה שני, שני
לגמרי, זה לא אותו דבר בכלל.
זה לא... מצוין, גינה שני, אין הכוונה, כי תראו איך אנחנו פירשנו את הגמרא. גינה שני, שבגינה יש היזק, ראייה כמו בבית, ולכן אין בה מחלוקת. ואני אפילו עשיתי פה שיעור שבעיניי מאוד מצחן, המושג בין חצר משותפת לבין מקום פרטי, זה נראה לי סבבה, עדיין זה נראה לי סבבה. הוא אומר, גינה שאני אומר, תעיף את גינה מהדיון בכלל. כי בגינה זה בכלל לא איזה קריאה. כלומר, אם האופן שבו אני משכתי את השיעור בשבוע שעבר היה שגינה שאני, כי שם לכול ילמה יש איזה קריאה, הוא אומר, גינה שאני, הוא אומר, הוא בכלל לא שייך לסיפור הזה, ו... אבל זה לא בדיוק מה שכתוב ברמב״ם, עם כל הכבוד אבירם, שסבבה, הרמב״ם אומר, זה שינוי הבעלמה, ומה? וזה דבר מבואר, לדבריך, אולי צריך להגיד, זה שינוי הבעלמה, לדבריך לא היה מספיק שהוא יגיד, שהגמרה כשהיא תרצה, מה היא תרצה, ובכלל לא קשור לאיזה קריאה, אפילו לא דיברו על ארבע עמות, אבל הרמב״ם לא אומר ככה, מה הרמב״ם אומר? זה שינוי הבעלמה, זה לא עלי בדיל חטא, במילים אחרות לא צריך לקחת ברצינות את תשובת הגמרא. זה לכאורה מה שהוא אומר, נכון? כן, אבל הוא אומר, אני קורא את הלשון, כלומר, אני שואל האם הלשון של הרמב"ם ממה שאתה אמרת. ואותו השינוי, שינוי הבעלמה ואינו עלי בדיל חטא. לדבריך, זה אולי צריך להגיד את המשפט הזה, לדבריך זה כן תירוץ נכון, התירוץ מתפרש. כי הוא אומר, גינה שני, בכלל לא דיברו על איזה קריאה בגינה. ברמב"ם דווקא משמע אחרת, ששינוי הבעלמה הוא הסוגיה, במהלך הדברים, דרך אגב, מתוך השק לביתה, להזרקה איזה תירוץ, האמיתו של דבר, זה לא עומד למסקנה. זה נראה משהו שונה לגמרי. אתה מסכים?
כן, אבל אני חושב שזה לא
אני אסביר, אז למה אתה ככה מסתכל עליי? אז אני, טוב ששאלתי, מה אני אסביר אותם? לדבריך, הגמרא מתפרשת לפי הרמב״ם, שהגמרא בעצמה, כשאמרה גינה שנה, הגמרא התכוונה לומר שבגינה בכלל לא מדובר על ארבע אמות ולא על איזה קריאה, מדובר על איזה עין הרע שמחייב עשרה תפחים. וברמב״ם לא נראה ככה. זה דבר לא הגיוני, כי עשרה תפחים הוא לא מוניע את עין הרע. כלומר, אם אתה אומר שגינה דיברה מכוח מושגי עין הרע, אתה לא מבין למה עשרה תפחים, ולכן אי אפשר לפרש את הגמרא כמו שאתה פרשת במחילה, בסדר? וברמב"ם באמת כתוב משהו קצת שונה. הרמב"ם אומר, אכן הגמרא אמרה עין הרע, ועין הרע גוזר כמה? מה מונע ראייה? ארבע אמות. אבל מה, זה נדחה, שינוי הבעלמא. כלומר, אני לא חייב לפסוק כמו התירוץ הזה בגמרא. לפי עין הרע צריך ארבע אמות, אבל אומר לך הרמב״ם להלכה זה דחוי.
מה משהו אחר? אסור לאדם לעמוד בצדק אבל בשעה שימלט בקומותיה, כלומר שהוא צריך לעמוד בתוך הגינה.
לא, אסור לאדם להסתכל על הקמה של החבר שלו,
אבל צריך להיות בתוך הגינה כדי שזה לעמוד בשדה.
לא חושב ש... לא יודע, הדיוק הזה לא משכנע אותי שרק בתוך השדה אסור לעמוד, אבל מטר לידו מותר עם טלסקופ, עם משקפת, תסתכל על השני ככה על הפרנוסה שלו. לא כך נראה לי,
לא ראי לזכוף את זה, אבל מישהו בכתבי ברור שזה לא הפירוש, כי ברור שאסור לעמוד בתוך השדה, זה נשיא גבול, אבל אסור לעמוד על שדה.
כן, ככה אתה במנחין בתוך השדה.
כן, לא יודע, זה נראה לי דיוק רחוק. ובכוון, לגבי אופן הקריאה של הגמרא, נראה לי שזה לא כמו שאבירם אמר, אלא כמו שאתם העליתם. כן,
הרמב"ם חושב שאומנם יש עין הרע, אבל זה לא מספיק לחייב אותי לבנות.
מצוין, בלשון הרמב"ם, וכאן אני לא ארחיב בזה עכשיו יותר, אבל הרב בנדיקט מרחיב בזה מאוד במאמר. הרב בנדיקט אומר שלרמב"ם יש כלל פרשני, שאם דבר נאמר בגמרא תוך כדי שקלא וטריא כחלק מהפינג פונג של תירוצי סוגיות, בשפה גם שאנחנו אמרנו בלימוד הסוגיה, לא נכון להגיד פינג פונג, נכון להגיד בצד המגמתי של הסוגיה, שהסוגיה מעוניינת לסרטט תמונה מסוימת, להלכה זה לא עומד. איך אני יודע ליצוק, לנסח את עקרונות ההלכה? אני צריך לראות את הממרות המפורשות, לראות את המושגים כעולים, לא מתוך שיקולים אפולוגטיים או שיקולי שקלא וטריא, אלא כעולים ישירות מתוך הדברים הברורים של חז"ל. שזה כמובן, אם יש לו כללי פרשנות כאלה, זה מאוד מאוד שונה ממה שבעלי התוספות הרגילו את כל העולם. בעלי התוספות הרגילו את כל העולם שהשקלא וטריא יש לו בדיוק אותו מעמד כמו לממרות, שאין שום הבחנה ביניהם. אז זה אני מציע, מי שרוצה לקרוא, הספר הזה נמצא במקום שלי, אפשר לקחת אותו, לעיין בו. מה שיותר חשוב בעיניי כאן הוא כרגע לא לבדוק את כל הכלל ברמב״ם, אלא מתוך התשובה עצמה של הרמב״ם לראות את העקרונות של איזה קריאה שהרמב״ם גוזר, ואז לחזור לשאלה שפתחתי בה, איך זה גוזר על האופן שבו אנחנו התבוננו על כל איזה קריאה.
הרמב״ם פה לא רק... מבטל איזשהו משהו קטן יותר, הוא גם על המשנה בעצמה, כאילו, שובה גדולה עם המשנה בעצמה.
אז בוא נראה את הדברים. הרמב״ם קודם כל...
זה פחות מתאים, כאילו.
נכון.
זה פחות מתאים לרמב״ם, כי הרמב״ם יוצא כאילו ללכת עם העקרונות של המשנה.
יש לרב בנדיקט התייחסות גם לזה. בוא כרגע נקשיב לא לרב בנדיקט, בוא נקשיב לתשובה של הרמב״ם כרגע. בסדר? כי הוא לא מתייחס לשאלה שלך. כן, בבקשה.
דווקא במשנה בחצר זה לעשות מחיצה, ובגינה זה לגדור.
זה מה שהרב בנדיקט אומר. אתה כבר הגעת לזה, סבבה. הרב בנדיקט אומר, במשנה כתוב גדר, ועל גינה, ובחצר כתוב כותל. והוא רוצה לטעון, זה צריך לקרוא את הדברים ולבחון אותם, שבעולם הסתם של חז"ל גדר הוא לא 400, גדר הוא 10 טפחים. יש לו איזה מיילך שלם. אבל אני רוצה כרגע בחבורה שלנו להקשיב לתשובה של הרמב״ם, כי הרמב״ם מסביר מאוד את שלבי העבודה שלו. חלק מהשאלות שהוא שואל כאן, מההיבטים, כבר גדלנו בזה מצד תוספות. הרמב״ם בא ואומר, קודם כל זה לא הפתיע, אני חושב אף אחד, שענייני עין הרע לא עושים רושם גדול על הרמב״ם. למרות כל המאמצים שלי בשבוע שעבר להסביר כמה טוב ירפול בעסקים, קרה לי דבר כזה ביום חמישי, מקבל טלפון מאיזה גברת אחת, היא אומרת לי, יש לך קרן השתלמות באקסלנס? היא אומרת, סליחה? היא אומרת, נו, יש לך קרן השתלמות באקסלנס? יש לי קרן של הישיבה, אחות צריכה לי קרן השתלמות באקסלנס, אני עם אקסלנס, אני רוצה לעשות ייעוץ לכל לקוחות אקסלנס, ואז היא מתחילה להגיד לי, בוא נקבע פגישה, אני אבוא לישיבה, איציק הזמין אותי, ואז יש לך עוד קרנות השתלמות? יש לך קרן פנסיה? אמרתי לה, אני לא מכיר אותה, למה שאני אגיד לה כמה כסף יש לי? אמרתי לה, אני לא זוכר בדיוק את הקרנות השתלמות שלי. ואחתי לי ציגה ואמרתי לו, תגיד לי, מה, אתה שולח עיגול תעשייתי אחרי החשבון בנק שלי? כאילו, מה זה? מה זה הקטע הזה של ה... כאילו, זה עין הרע. מה אני צריך שתדע מה יש לי? אולי אני מס הכנסה בכלל, לא יודע. כאילו, אני משתדל לשלם מס אמת, שתדעו, אבל אני לא צריך את המרגלים האלה, לא, באמת, כאילו. זה עין הרע, ממש עין הרע. אבל זה לא מפתיע, אבל מה בעצם העיקרון ההלכתי שהרמב"ם גוזר? הרמב"ם אומר, כל איזה קריאה שייך על מה? לא על פרנסה, לא על כלכלה, לא על כסף. על מה הוא שייך?
שימוש.
על שימוש למגורים. זה קודם כל העיקרון הראשון, מבחינה מושגית שהרמב״ם יוצא כאן. כלומר, בלשון הרמב״ם, אני חוזר לתשובה, אומר הרמב״ם שאיזה קריאה הוא איזה גדול שיראה אדם חברו בעת שהוא עומד ויושב ועושה צרכיו. הוא עומד ויושב ועושה צרכיו, זה להגיד אזורי המגורים.
הוא
כותב את זה בהמשך במפורש. כן, מצוין. למה אין חוששים איזה קריאה, אלא משום בני אדם ובמקומות הקבועים לדירה כחצרות. אחד מהעקרונות שאנחנו גזרנו בשבוע שעבר, הרמב"ם פה כותב אותם מפורש, זה חייב להיות בהקשר של מגורים קבועים, שמדובר בהיזק קבוע מתמשך. ונחזור לזה בעזרת השם מחר. מה משמעות הדבר הזה? רק אגיד בקצרה, זה לא יכול להיות העולם הרגיל של נזיקים, אם זה רק לדירה ודירה קבועה מתמשכת. כי בעולם שבא בקרמה אף פעם לא שמעתי דבר כזה. זה כבר אומר שיש פה הקשר מאוד ברור של שכנות, שצריך לפניח את זה יותר מחר. אבל זה העיקרון הראשון, ולכן הרמב"ם אומר, אין לזה בכלל קשר לגינה, גינה לא שייך לזה, כי הוא לא יכול להיות, כי הוא שייך לתחום הפרנסה. עכשיו, מה ההוכחה הגדולה שלו לזה? הוא כותב במפורש, מה ההוכחה הגדולה שלו, שבענייני פרנוס, שאלת התוספות בדף ב' עמוד ב', מה התוספות שאלו על גינה, מה קרה? לביקה. מה קרה לביקה? עכשיו תראו, הרמב"ם פה עובד כאדם עם חשיבה מושגית, זה ברור, לא רק פוסק הלכות. אם בביקה אין איזה קריאה, לא יכול להיות שלפרנסה יש איזה קריאה. מה הייתה התשובה של תוספות? הם הבדילו בין גינה לביקה, כי הגינה כל השנה והביקה חודש בשנה. בעצם הרמב"ם משווה את ביקה לגינה, והרמב"ם אמר לעצמו, בביקה וגינה אני פשוט אומר לה, סליחה?
ובביקה זה עוד יותר, כי רוב הדברים של בן אדם זה בביקה ולא בגינה, בגינה זה בקטנה. רוב התבואה של בן אדם.
נכון, אז התוספות הבדילו בין גינה לביקה. הרמב"ם אומר, ביקה וגינה הם אותו דבר, זה מה שהרמב"ם אומר. שימו לב, אנחנו לא רגילים ללמוד רמב"ם שהוא שאל את השאלות של תוספות. הנה, בעליל, מפורש בתשובה, שהרמב"ם היה מודע לשאלה הזאת, ויותר שכחתי קודם להוסיף, שהעיקרון שהרמב"ם גוזר אותו על התדירות, השימוש והקבוע, מאיפה הוא למד את זה? הוא כותב את זה מפורש בתשובה גם כן. הוא למד את זה מדבר, ממה שדיברנו עליו ביום רביעי, קוראים לו גג. כל הדיון המוראי על גג, הרמב"ם אומר, זה מלמד את העיקרון שחייבים דירה קבועה לשימוש קבוע. אבל בנשון מאוד פשוטה, שאני עכשיו מתבונן ברמב"ם, הפסיקה שלו לא רק הייתה להעתיק את מה שכתוב במקורות, בעליל רואים עבודה שהיא עשתה, יספה את כל הממרות ועשתה המשגה, הוא אוסף את ביקה, את גינה ואת גג ואת חצר ואת בית, ומזה גזר את העיקרון העל שלו של איזה קריאה, שבאיזה קריאה הוא כמו רק במקום מגורים קבוע לשימוש תדיר ושוטף. אין בכלל איזה קריאה, לא בגג, לא בגינה, דומה לביקה ודומה לגג.
זה היה התנאי.
סליחה? אז מאיפה הוא לקח את העשרה טפחים? מצוין. אז התשובה הייתה כבר יודע, הרמב"ם כותב את זה. איפה כתוב בגמרא עשרה טפחים? נכון, בגמרא בדף ו עמוד ב, מרב נחמן. אז בוא נשאל את זה. אבל קודם כל מאיפה הוא לקח את זה? כאילו מה סדר העבודה? הוא לקח את זה מדף ו עמוד ב. נכון, אבל הגמרא בדף ו עמוד ב מדברת על מעקה, שמה עיקר המטרה שלו?
שלא יתפס
עליו כגנב, דיינו לא רק סימון הגבול, אלא אם אתה רוצה לעבור לרשות של השני, אתה צריך לפחות שירו שאתה מתפס, כן? אתה נראה כמו אחד...
יש לנו פה גדר, מעקה וכותל.
מצוין, אנחנו דיברנו הרבה ביום רביעי על המעקה, כן? על מצוות מעקה בגג, יש כותל. הרמב"ם פה בעצם לקח את גינה, שמושגית לא הסתדר לו בכלל עם איזה קריאה, הוא לא יודע מה זה איזה קריאה בגינה. כי הוא בספרת הפרנסה, אז מה זה שייך? וכשהוא שאל את עצמו מה מקום הגדר, הוא השתמש בגמרא בדבר, שיש בה לא 400 אלא 10 טפחים, ואמר, זה למטרה הזאת. זה מה שעולה בעליל בדברי הרמב״ם.
איך הרמב״ם קרא את המשנה הזה, וכן בגינה?
וכן בגינה, מקום שנהגו לגדור. זו הטענה של הרב בנדיק, שבגינה, בדומה לחצר, הולכים לכם מנהג המדינה, אבל מנהג המדינה, מדובר עליו, ולמה? מנהג המדינה הוא לעשות גדר.
אז הוא קראת משנה לחצאים, וכן בעיקר מקום שלא נגדור.
אתה לא יכול לקרוא את החצי השני של המשנה שזה דוגמה בחצי השני, כי שזו גינה זה מקום שלא נוהגים לגדור, ובקעה זה מקום שפנים ככה שפנים ככה.
טוב, זה בכל מקרה שאלה במשנה, בלי קשר לרמב"ם, בגמרא שואלת את זה. כלומר, היחס בין גינה לבקעה מבחינת השפה.
אם בכל המשנה הוא הולך בדרך אחת ואומר, בקעה זה מקום שלא נוהגים לגדור, גינה זה מקום שנוהגים לגדור, ופה גודרים, פה לא גודרים. אבל הוא אומר לו, גינה זה מקום שנוהגים לגדור וחייבים לגדור, ובקעה זה מקום שלפעמים ככה, לפעמים ככה, תלוי מנהג המדינה. כאילו, הוא לקח את שתי השיטות
לקראת המשנה. כן, אבל אני אומר, זו בעיה במשנה, בכל מקרה הבעיה הזאת. כלומר, שבגינה זה מקום שנהגו, בקעה מקום שלא נהגו, אז משמע שהם אותו דבר בעצם. כי אם בבקעה ינהגו חייב, אם בגינה לא ינהגו, לא יהיה חייב, כן?
כן, אז אתה יכול להגיד, זהו, אני אומר, זה לגיטימי להביא את המשנה בכך שזה, רק מביאים לך דוגמאות. גינה זה דרך כלל גודרים, ובקעה זה, וכל אחד יעשה מה שנהוג בסוף. זה גם לגיטימי להגיד, לא. המשנה באה ואמרה, כאן גודרים וכאן לא חייבים לגדור. וזה לא דוגמאות, אלא זה אמירות. אבל הוא קבע את זה גם כדוגמה וגם כאמירה.
זה נכון, אבל עדיין לפי הרמב״ם היה מעבר שפה מחצר לגינה. שאני אוסיף גם שפרק א', המשנה של 400, שהיא המקור של הכל, שנפל, על מה היא מדברת באמת? הכותל? בוא נפתח את המשנה ונראה. היא באמת מדברת, כותל חצר שנפל. כי 400 לפי דעת הרמב״ם הוא רק הוא רק בחצר, הוא רק בכותל, הוא לא בגדר. עכשיו למה אני כל כך, למה בחרתי לפתוח בזה, חוץ מה שהוא מצטרף פה לכל הסרטוט התמונה, כי זה לא רק נוגע לשאלה איך הרמב״ם עומד מול הגמרא, אלא זה יש פה קריאה מסוימת של איך התנאים עומדים מול המוראים. כי אני רוצה לחזור לניתוח שלנו את הגמרא בדף ב' עמוד ב'. הראיה הכי מוחצת, הייתי אומר, במהלך המשניות של פרק ראשון, שיוליכו אותי לתפיסה שזה קריאה שמי הזק, איזה היה? בוא נחזור לדיון שם. בסדר? נפל, אמרנו, עד כדי כך זה לא ראיה, דקר אלה, מה קר אלה, זוכרים? אז היה מוסכם שזה לא ראיה חזקה. בית שער, גם היה די ברור פה שבפשוטו בתנאים זה ביטחון. נכון? בכותל חצר, כן, מה ראיה בה? אין חולקים את החצר עד שיהיה בארבע אמות, איפה כתוב שם בכלל? כותל, לא כתוב. גם לא ראיה שהיא מדהימה מדי, כן? מה שבעיקר היה בתוך פרק ראשון, בוא נשאר בתוכו, היה נראה ככה, לי, גינה, חתיכת ראיה, וחייבים אותו לבנות, כן? והסברתי לכם יפה, מה רצה או לא רצה. לפי הרמב״ם, עכשיו נקשיב לו טוב, אין שום קשר בקריאת המשנה שלו בין גינה לבין איזה קריאה. או בלשון מאוד פשוטה, שאני איתי עכשיו תופס את הרמב״ם, אומר לו, רבנו הגדול, תן לנו שיעור עתניאלי על מה היחס בין התנאים לאמוראים בסיפור של פרק ראשון ברבתא. הוא היה אומר, יש בפרק הזה סיפור של הפרדת רשויות בין שותפים, אבל אין בו סיפור ברור בכלל בתוך המשניות שזה על רקע על רקע פרשנות ואיזה קריאה. כי אני את גינה לא קורא בכלל בשום הקשר של איזה קריאה, זה שלא יתפס אליו כגנב בעלמה, זה עשרה טפחים. כותל חצר שנפל, נפל שני, אפשר לבחור איזה הסבר שרוצים. קופין בית שער קשור לביטחון, אבל יש לך משנה א', הפרשנות היותר פשוטה של משנה א' הוא שמחיצה, מה זה?
גודה.
בשון חזה זה יצא מכך, היותר פשוט לפרש את המשניים כך, שזה בגלל הרצון שלהם, ולא בגלל שזה קריאה שמי הזק. כלומר, ברגע שאני מוציא את גינה מהסיפור, והרמה מוציא את גינה מהסיפור, לגמרי. כן, גם אחרי הגמרה הוא הוציא את גינה. כלומר, זה לא שהגמרה שכנעה אותו. לגמרי הוא עיף את גינה מהסיפור, הוא בונה מחדש סרטוט של איך לקרוא את פרק א' במשניות, בעצם מה מתרחש עם כך, מהלך הגמרה.
זה פעם
את מי, את הגמרא או את הסתם או את המוראים בדבר וכו'?
את הסתם.
אני לא יודע. אתה שואל שאלה טובה.
לא
מחויב לסתם. זה מה שהרבן דיק די אומר, כן? אני הייתי מעדיף להתבטא לא שהוא לא מחויב לסתם, כי זה נשמע כאילו טוב, הם סבוראים, אפשר. אלא הוא מבדיל בין הגדים לבין הדינמיקה של שקל וטריה. שקל וטריה יש דינמיקה שונה לגמרי. ובזה הוא מבדיל, זה נראה לי, בלי להתייחס לשאלת הרובד.
מחויב בפסיקה שלהם, זה ברור. זה שאומרים את זה קרא שמי, זה קרא שזה סתם, ברור
שהוא מחויב בזה. הרי בסופו של דבר, כשאתה קורא את התשובה של הרמב״ם, כל הפרשנות שלו למרחב של המשנה ולגינה וכו', הוא מיימם עוד שדבב, כן? כלומר, דבב הכריע את הקף אצלו. הוא כותב את זה במפורש. המושגים שדבב אני מכיל אותם על הגינה. אבל באופן מאוד מאוד ברור, כלומר, התמונה של העם המסרטט, אם הייתי לומד פרק א' לבד, לא הייתי בכלל חושב לבד על, על הקשר בכלל שמטרת הכותל הוא איזה קריאה. זה מאוד קרוב לדברים שנדונו כאן, שלמדנו את פרק א', היה פה ביום ראשון שעבר, היה מישהו פה שאמר, אני לא זוכר מי, שהדבר הכי ברור שעולה שם זה החשיבות של הארבע אמות, הגובה של הארבע אמות, בלי שום הסבר בדיוק למה. ראינו שזה קריאה לא כל כך קיים בפרק הזה, וכתוב ברמב"ם. מפורש, זה בעצם הקריאה שלו. מי כן נראה וחוזר לבית עמוד ב' חזק יותר כי מדבר על הזה קריאה, אז זה נראה המשנה מפרק שלישי, החלונות בין מלמעלה בין מלמטה, נכון? שם נראה הקשר מאוד ברור, כשהגמרא צריך להגיד בית שני, שם זה כבר נראה עולם המרחב המושגי הזה, והממרה של שמואל, וכאן אני נזב את הרמב״ם. הרמב״ן באמת שאל את עצמו את השאלה הזאת בחידושים שלו בדף ב', נכון, נכון, נכון מאוד. אני בא לרמב"ן, אם זה בסדר, הדיון על הרמב"ן ברור, גם ברור מה לא עשינו, כאילו את הרב בנדיקט, מי שרוצה שיקרא.
עוד דבר ברמב"ם, מצד אחד הוא שלוש למחיצה כבודה והוא עושה כמשנה בתרא, אז כאילו הוא לוקח את המילה המחיצה ומפרש בה כמו משנה.
איך אתה רואה שהוא מפרש את זה כבודה?
בהלכה
י"א. כן, אבל אני לא יודע, כי הגמרא אומרת שאם אתה אומר איזה קריאה שמי עזק,
לא פוסק,
לא, הטרמינולוגיה שלו זה
שאלה פרשנית. הוא כבר כותב, אני אגיד באופן הבא, הרמב"ם זה אחד מהיתרונות שלו, הוא כבר לא כותב ביידיש של הגמרא, של המשנה, סליחה, שעכשיו ברמב"ם מתלבט בשאלה של מה זה רצו לעשות מחיצה, הוא לא כותב את הביטוי הזה, הוא פשוט כותב ישר, הוא כותב ישר שחלקו ברצונם. כלומר, הוא ודאי מאמץ, אם זה המשנה רצו לעשות מחיצה, אז זה כתוב בדיוק בעברית תחינה, נכון? חלקו ברצונם רצו לעשות מחיצה, וזה דווקא פלוקטה, זה לא גודה, הוא כאילו פתר את הבעיה, זה הכיף שלו, הוא לא חייב להנציח את הבעיות של הלשוניות של המשנה.
המשנה מסביר פלוגתא,
כשהוא
משתמש במושג
מחיצה,
הוא משתמש
ממש בתורגום. נכון, נכון, מצוין, מסכים את זה, לגמרי. בסדר? בואו נשלים את התמונה, כאילו איך ראשונים תיארו לעצמם את המעבר ממקורות הקדומים. מי שכאן השאלה הזאת מאוד הטרידה אותו, זה הרמב"ן בבית עמוד ב'. כן, בטח, כן, בוודאי.
רק משהו אחד שלא הבנו, שהוא מדבר ממש מעתיק את הלשון של המשנה, למרות שהיא כאילו לא כל כך הגיונית. אף על פי שאין בדין חלוקה, יש לכל אחד מהם לקוף את חברו לבנות הכותל באמצע, שכאן אתה קורא ואתה אומר כאילו החידוש הוא שאפשר לקוף לעשות אותו באמצע, ממש כמו הכותל ואותו. למה? כדי שלא יהיה חברו בשעה של שלוש בשלקו, כאילו זה לא קשור לאמצע.
לא, כדי שלא יראה חברו לא מסביר למה באמצע, זה מסביר מכוח מה יש לו סמכות לכפות אותו.
למה חיפה כותל? שבנו כותל באמצע. כאילו הוא אומר, בנו את הכותל באמצע. כאילו הדגש הוא על האמצע, ואז הוא מסביר איזה קריאה. הלשון שלו כזה מתחמקת.
קצת, אוקיי, יכול להיות בחלק נוגע לשאלה, שעמד על כל השוטים הוציאה מדעתי, ואני רוצה, אני מקווה מחר להציע איזה משהו שיבנה את זה ביחד. ולמה זה שאתה רוצה פרטיות, אתה אומר שאני צריך להוציא כסף, תבנה אתה את המחיצה. היום זה כך, זו התפיסה היום, אני חושב. אתה רוצה פרטיות? תשימו את הגדרות. למה אתה בא אליי? זו שאלה שחייבים להתייחס אליה. עכשיו, חלק מהלשון שלו כאן, אני חושב, היא מנסה עכשיו לפתור את זה. כמו חלק מהמושג של זה קריאה, מנסה לפתור את זה. אז ברשותכם, בואו נחכה למחר, בשביל לגמור את זה, זה בסדר? אבל באמת, הלשון פה קצת לא פשוטה. אני מסכים. אם נעבור לרמב"ן, הרמב"ן הקדיש הרבה מחשבה לשאלה של השקלא, ואת סוג השאלות שאנחנו שאלנו, האם זה משכנע, מה הביאו, וכאן בבית עמוד ב', בדיבור מתחיל על מה זה קריאה לא שמי, זה כמו שואל הרמב"ן, איקה למידק והתנא לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין, על מה זה קריאה שמי עזק, אפילו זה קריאה בחצר. את המתודה, מה עשה הרמב"ן? בוא נקשיב לשאלה. מתודית. הוא למד משניות. ומה הוא שאל את עצמו? שאלה מאוד פשוטה. מה עולה במשניות? ומה הוא מגלה? שהגמרא בבית עמוד ב' בעצם לא מביאה את מה? את כל מה שהיה אפשר להביא. למשל, הגמרא בדף ב' מביאה רק את בית עמוד ב', מביאה רק את המשנה מפרק שני של חלונות, בין מלמעלה, בין מלמטה. אבל אומר, היו צריכים פשוט להתקדם לפרק שלישי, בסוף הפרק. הוא עסקנו בזה פה. פרק שלישי בסוף הפרק היה מגלה בבירור שכל עולם החלונות הוא ברור שמה שהוא קשור בעליל, כל ההקשר של איזה, לכאורה מה שאנחנו קוראים איזה קריאה, כן, לכאורה, ובהקשר גם לא רק של בתים כמו בפרק שני שם תתרץ בית שני, אלא גם בהקשר של חצר. אסור לפתוח חלונות בבית לחצר. למה הגמרא לא מביאה את זה? זה דרך יפה לשאול מה עולה בתנאים והאם הסוגיה עושה את מלאכתה נאמנה. מה התשובה שהוא נותן? ניקה למימה כסל כדעתך, אני מילי מבית לבית, מבית לחצר. כלומר, כשאני לומד תנאים לבד, מה המושג שאני יכול לגלות? מבית לבית, מבית לחצר. ובואו נקשיב להסבר. דקיוון דקבי בבית לא מציע אך להשתמוש הכלל בחצר, אבל מחצר לחצר כסל כדעתים זה לא שמי עזק בשפה שאנחנו למדנו כאן. פרק ראשון הוא רחוק, רחוק מזרח ממערב אולי מפרק שלישי, כי על מה פרק ראשון מדבר? על חצר שבה הם הדדיים מחצר לחצר, זה לשון הרמב"ן. בהקשר של פרק ראשון אתה לא יודע שיש אולם מושג של זה קריאה. מספיק הדבר שחזר עליו המון, עד עכשיו הם השתמשו ביחד חצר מיועדת לשימוש ביחד, בחצר אין איזה קריאה בין בני החצר. אבל פרק שלישי מדבר פשוט בספירה אחרת לגמרי שמגורים.
אבל הסוגיה בדף בית אמורה מטש הזה כאילו לוקח שיש בכלל מושג כזה, לא דווקא בחצר, זה כבר בפרטים. אבל הרי השאלה היא איזה קריאה שמי איזה קולו,
שאלה מצוינת. כלומר אתה בא ואומר מה שהביא בפרק בדף בית הוא הרבה יותר חלש מזה. כלומר יכלו להביא את זה ותרץ את זה או לא לתרץ את זה, אתה צודק, זו שאלה מצוינת. כלומר, בסופו של דבר, אני גם אגיד, למדנו שש ראיות, אמרנו שהיה טוב מן השבע. למה לא עוד קצת, כן? כלומר, כאילו, הם לא התקדמו על פרק שלישי. אז הרמב"ן פה בא ואומר, כי זה בכלל לא היה שייך. אתה אומר בחייך, למה לא? מה? שאלה טובה. לא, אני לא יודע לגמרי את התשובה. הדבר אחד ברור, שהרמב"ן אומר, ודאי בפרק שלישי יש הקשר של מה שנקרא איזה קריאה. אבל הוא לא בהקשרים של פרק ראשון, ולכן לקשור אותם יחד, לבוא ולהכניס איזה קריאה לפרק ראשון, זה חידוש שהוא לא מובן מאליו שלמד משניות. זה מה שהרמב"ן אומר כאן. הוא ממשיך והוא אומר, ולכמן דאקשינה מעד בתמן החלונות מלמעלה מלמטה מכנגדן ארבע אמות. כלומר רגע, עם התירוץ של כוח מוצלח בדיוק של אדמור אחד, פרק ב' גם לא היו צריכים להביא. זה אומר משום דאבי לכותל כן חצר, אתה לא קביע תשמישתי וגריה נמי מחצר, זה לא עבדים איש לעמוד בראש הכותל לראות מה שדרשות חברו. בלשון אחרת, מה שהרמב"ן טוען שיש, ונרחיב בזה גם מחר, יש יותר קשרים בין פרק א' וב' מאשר בין פרקים א' ב' וג'. כי בפרק ב' שמדובר על הקשר של כותל, הוא אומר זה דומה מאוד ביסודו של דבר לבני אותה חצר. לעומת זאת, מבית לחצר זה לגמרי, זה ברור שיש שם היבטים של איזה קריאה ואין על מה לדבר. זה חידוש גדול להסיק מזה את כל פרק א' ב', להסביר את העקרונות שלו על פי אותה משנה. והרמב"ן עושה מהלך מאוד דומה גם על המוראים, שזה הוא שואל את עצמו בעצם על השאלה הגדולה, למה דף בית עמוד בית יודע מכל המוראים להביא רק את מי הוא מביא? את שמואל. למה לא הביאו את כל מה שהמוראים אמרו? כי במוראים ברור, ככה שואל הרמב"ן, שמי כבר נוכח חזק יותר, למרות שהם לא אומרים את השם המפורש, אבל מי כבר נוכח יותר? מה שמכונה איזה קריאה, למרות שהמוראים לא אומרים את זה. אצל הבאי, דיברנו על כל זה, מהרגע שאתה עובר לגג, חצר, אתה מכניס פה עולם מושגים שהוא כבר לא פחות שכנות ויותר ויותר איזה קריאה. וזה שאלת הרמב"ן בהמשך. הוא שואל ככה, ומי הוא קשה? מהי לא תפילה מעד לתניה? דיים ברייטה, בדבר המדבן, יש שתי חצירות זו למעלה מזו, לא יאמר העליון, הרי אני בונה מכנגדי ועולה למסייע מלמטה, הוא בונה, על מה איזה קריאה, שמי איזק. ואני מדלג על הרוב הדברים, וממשיך, ולאו מילטה, אומר הרמב"ן, הוא משמע, לי דאו ברייטה לא שמיע לו, תראו איזה קטע מדהים. הרמב"ן אומר, האמת זה חתיכת ראיה. למה הסוגיה לא הביא אותו? פשוט מאוד, היא לא הכירה אותו. איך הוא כותב?
את מה היא לא הכירה?
היא לא הכירה את הברייתא. כדי לא שמיע לה, היא לרבונה בפאלי גלה. כאן הוא אומר דבר מאוד מעניין, שצריך להקשיב לו בהקשר של לימוד. יש שם מחלוקת בין רבונה ורב חיסדא, והגמרא אומרת, תניא קלותי דרב חיסדא. אז אם יש ברייתא כמו רב חיסדא, איך רבונה חלק על הברייתות? אז הרמב"ן פה יוצא כלל, מעניין מאוד, מה הכלל הוא? שכשיש מחלוקת המוראים, ואז מביאים ברייתא לראיה, אז מה הרמב"ן? המורה החולק לא הכיר את הברייתא. כך הוא כותב. אחרת איך הוא חולק? מה, הוא לא מכיר ביתות? זה נגזרת מדהימה. היינו מצפים שהתנאים, המוראים יכירו ככה את כל הברייתות. תזכרו, אין להם מחשב, אין להם מחשב תרשות, אבל זה קטע שהוא מפעיל אותו ככלל גם בהמשך. הוא אומר בהמשך, דילו שמי עליה ומקבל עלי, בהמשך דילה, כתיבי קשי הנעמי, עד אמר אביי, שני בתים בשני צידי רשות הרבים, זה עושה מעקה לגגו. תיקה למימר, אביי בגגים המקורים שהם עושים את השמיש, כי אין בתים איירי. בנונמי דלא קשה אלי ברייתא הוא דרב נחמן דאמר, אבל בין גג לגג לא. זו שאלה שגם אלינו בדבר, גג מול גג, באביי מול שמואל. אי נעמי, דאביי אלא קשה אלן דפליגה עלי אך סברה. כלומר, על אביי אפשר לחלוק, לכן לא הביאו אותו. אלם הביאו את שמואל. ואף אגב דקשיל מדרב נחמן אמר שמואל. תחליט, מביאים המוראים, הם המוראים במשחק או לא, כן? שני שמואל דרב גוברי. אבל אביי מהמוראי בתראי הווה, ואח שקלה ותריה מקמי דידי ולבקשיל מיני קושיה. זה נגד כל מה שאמרתי לכם בשיעור. הוא אומר, הסוגיה הזאת קודמת לאביי. בשיעור דיברנו שזה כנראה סבור האי וכולי. ודבר אחד ברור, בוא, מעבר לשאלות לרמב"ן והתשובות, הם מתחברים, דבר אחד ברור, מה סדר היום שמוצף כאן על ידי הרמב"ן, ודומה מאוד למה שאלינו גם ברמב"ם, שהוא הציף אותו סדר היום, הוא למד את הסוגיה בדף ב', מה הוא שאל את עצמו? האם הגמרא בדף ב' אכן מצטה את הראיות מצד אחד, מצד שני, השאלה המרכזית שהוא שואל את עצמו זה, מה באמת עולה מהמקורות היסוד? ומה שעולה בעליל מהתשובות של הרמב"ן הוא, שלדעת הרמב"ן, בסרטוט העולם התנאי, בפרק ג' תגלה משהו שמדבר על פרטיות, ודאי שהמושג קיים, זה מה שנקרא אחרי זה, זה קריאה, אבל אתה לא חייב בכלל לחשוב שצריך לפרש את פרקים א' ב' על פי פרק ג'. זה דבר אחד מאוד חזק שעולה ברמב"ן. כלומר, אם היינו מצפים את הרמב"ן ללימוד שלנו בתנאים, אז הוא היה אומר לנו, אני לא יודע אם פרק א' ב' בהכרח בנוי על מה שנקרא זקריה. אני לא רואה את זה שם בהכרח. כלומר, זה מצד אחד. מצד שני, הרמב"ן שהוא שואל מהבאיה, הוא בעליל מה הרמב"ן אומר, ברור לי שהבאיה כבר מדבר חזק מאוד את השפה של זקריה. ואו שהגמרא לא מביאה אותו כי לפניו, ואו שהיא לא מביאה אותו כי חולקת עליו, כי מותר למורים לחלוק אחד על השני. אבל באמת עולה בעליל, כאילו מאופן הקריאה של הרמב"ן את הסוגיות, דבר מאוד מאוד קרוב לתשתית היסודית, חוץ מהתיארוך של הסוגיות, למה שעלה בלימוד שלנו. כלומר, שהעולם התנאי יש לו מרחב פרשני אחד, ועולם המוראים מעצים אותו. עכשיו, זה מרחב אחד שעולה בראשונים. יכול להיות שיש עוד ראשונים שנוגעים לשאלות האלו. היה נראה לי שאלה שני חשובים. כלומר, אמא מהרמב"ן פה שימשו אותנו לשאלת התמונה שעולה אצלם על איך לקרוא את המושגים התנאיים והמושגים המוראים. עכשיו, יש פה ברמב"ן עוד נקודה, שהיא נקודה מאוד משמעותית, שהוא מחליק אותה ככה דרך אגב, אבל היא נקודה מכוננת שבוא נתחיל קצת דיון גם בה. מה בדיוק הנזק בזה קריאה? מה הבעיה בזה? כאילו מה הנזק? אני מסתכל עליך, אתה מפסיד כסף בזה שאני מסתכל עליך? כאילו מה הבעיה?
מפסיד שימוש.
זה בדיוק מה שכתוב ברמב"ן. ואני חוזר ללשון הרמב"ן קודם. איקה למימר, כסרק לדעתך, הני מילי מבית לבית ומבית לחצר, וכיוון דקבי בבית, לא מצי האח להשתמושי כלל בחצר. נכון. אז בואו נעבור לנוטט עמוד ב' תכף. ודבר ראשון, שימו לב, שהרמב"ן, כאן הוא אוחז בהבנה אחת מסוימת של מה הנזק ואיזה קריאה, הוא מתרגם אותו, הייתי אומר, למושגים ממש ממוניים. כלומר, התגובה של אדם שיש לו חצר, שכל הזמן מסתכלים עליה, ואני מדגיש, הרמב"ן פה מדבר מבית לחצר, כלומר זה לא שני בני אותה חצר שאתה יודע מתי נמצא מתי לא, אתה אף פעם לא יודע בבית הוא כאילו מקום שמצופה שיהיו בו אנשים, אתה לא יודע אם הוא נמצא או לא נמצא, לכן מה התגובה הנפשית מבית לחצר? תמיד בעל החצר חושב, מסתכלים עליי. אני אגיד לכם שאתמול אנחנו נבקר את המשפחה של הרב יעקב, ובעוד שהחצר שלי, לא יודע כמה מכם בסוכות הצלחתם להבין את מרחב איזה קריאה בבית שמש, רחוב הציפורן, 2א, תבואו עוד פעם, בסדר? ועור יום, היות ואותניאל היא בנויה על צדה של הר כזאת, אז יש לך הבית והחצר של הרב יעקב, מעליו ממש יש בית שאפשר להשקיף על כל מי שמשפחת נגן נוסע בגינה שלה. וכאילו השיחה התגלגלה, כאילו איך הם מרגישים בנוח בחצר שלהם. זה נורא נורא בלט, כאילו ההתחברות לסיטואציה. אני בחצר שלי פחות מרגיש את זה. אבל הוא תיאר שאם בן אדם יש לו חצר, שתמיד הוא יודע שמישהו כל הזמן יכול להסתכל עליו, בית לחצר, התגובה היא להימנע משימושים מסוימים בחצר בגלל התחושה הזאת. ואז בעצם להתרגם, מה הוא... סליחה, כן.
לא אם שאתה משתמש, אבל אתה עדיין מרגיש לא בנוח איתם. זה לא בזה גניה, כי אתה לא מונע שימוש?
כן, כלומר מה שעולה בדברי הרמב"ן הוא שמבית לחצר הנזק היוצא הוא נזק של מניעת שימוש. אתה לא משתמש בחצר שלך לכל מה שהיא מיועדת. הייתי אומר כך, בטאבו לכל נכס יש ייעוד, ואתה לא מצליח לממש את הבעלות שלך לרחוב שלך, בגללך אני לא מצליח לממש. עכשיו זה מושג שהוא אומר בחצר לא מתרחש, כי מה קורה בחצר? אני רואה אותך, אני יודע מתי אתה נמצא, ולכן מה אני יכול לעשות? להשתמש בו כשאתה לא נמצא, נגיד, אם לא נעים לי שאתה רואה אותי, או מראש בחצר משותפת הוא מיועד לשימושים שהם משותפים וכו'. עכשיו כאן הרמב"ן במושג שלו מתאר את איזה קריאה במושגים המוניים, ואולי הדבר היותר חשוב הוא שברמב"ן עולה בבירור שדבר כזה מוסכם על מי? על איזה מאן דאמר? שזה קריאה לא שמי היזק. איך הוא מסרטט כאן בעצם את הסיטואציה שלגבי הנחלקו, שאין בה מניעה ממונית? אז מה יש בה? אם בחצר אין מניעה ממונית, אז מה יש בחצר? בני חצר אחד כלפי השני, הוא לא כותב את זה פה במפורש, אבל אולי בחצר יש את מה שמתואר אצלו בדף נונטט, מה שאבירם הזכיר פה באופן נכון. בדף נונטט יש הדיון ברמב"ן על נושא שבעזרת השם אני מקווה שאנחנו נעסוק בו ביום שלישי בהרחבה. דיון ענק בראשונים, האם יש חזקה לאיזה קריאה? האם התרגלנו שאפשר להסתכל עליי? האם יש חזקה לדבר הזה או האם אפשר לכפות? ברמב"ם, מי שלמד אותו כבר ראה שמה שאתה את הרמב"ם הזה, דביר, ראית? של חזקה. אנחנו נלמד את זה, זה גם הזדמנות טובה מאוד להשתפשף בשק לבטר יש הראשונים. במסגרת הדיון הזה שכרגע אני לא רוצה למצות אותו, הרמב"ן מכניס איזה משפט על מה הוא חושב על איזה קריאה ומה מלשון שלו. הוא מסתבר כבתי שאני אומר כותה עובד הכיסא לפי שהם נזקים בגוף אין להם חזקה. לא אמרו חזקה בנזקים אלא בנזקי ממון דעמת המים וסיד וסלעים השנויים ממהן, שאין נזקן אלא בכותלו של חברו, אלא אדם אוכל על כותלו של חברו. אבל כותה עובד הכיסא שהוא עצמו ניזוק ומצטער בהם, אין לו חזקה. קודם כל הוא בונה עיקרון הלכתי שיש חזקות בענייני כסף, אין חזקות בצער הדגופה. על רקע זה הוא ממשיך ואומר, חזקות אומר שאם אני התרגלתי לפעילות מסוימת בחצר, אז השכן לא יכול למנוע ממני מלהמשיך ולעשות את זה. ואומר הרמב"ן, זה רק בדברים שהם נזקים המון. במשהו נזק הגוף, אתה עושה ריח מסריח, כן? אתה לא יכול להגיד, אתה שלוש שנים או איקס זמן, נתת לי לנסות את הריח, אני רוצה להמשיך. בנזקי גוף זה לא שייך. והוא ממשיך והוא אומר...
שטרן אפשר לחות.
סליחה?
כן.
והוא עדין, וכל שכן, באיזה קריאה, זה נזקי אדם באדם הוא. אם משום עין רעה, אם משום לישן הבישה, אם משום צניותה. וכאן הרמב"ן מתאר בלשון מאוד מאוד ברורה שזה קריאה זה נזקי אדם באדם. הוא מתאר אותו לא במונחים המוניים של מניעת שימוש, אלא שכשאתה מסתכל עליי, מה זה עושה לי? אני מרגיש לא טוב, זה כאילו תוקף אותי. אולי הכי קרוב במונחים של בבא קמא שאפשר למצוא לזה, זה בושת. לא נעים לי. אני התביישתי, אתה גרמת לי שכולם ילגו לי, יצחקו עליי. אבל זה אחד מהדברים היחידים בבבא קמא, שזה רק בהקשר דרך אגב של לא סתם הוא כותב אדם באדם, כי בנזקי ממון אין דבר כזה. רק בנזקי אדם באדם יש מושג שנקרא בושת, שהוא תחושה פסיכולוגית שאפשר לחייב עליו. היום זה קיים המון בחשיבה המודרנית, במיוחד זה עילה ככה לתבוע המון כסף, כן? כי אי אפשר למדוד את זה. אבל הרמב"ן קודם כל מתאר זה אדם באדם, וכאן בניגוד מוחלט לרמב"ם שלמדנו אותו לפני כן, שעין הרע עזוב אותי, זה לא איזה קריאה, זה רק מידת חסידות. הרמב"ן רצה לכלול כאן, הייתי אומר, את כל המרחבים. אם משום עין רע, שזה גינה, צורה מאוד פשוטה, נכון? אם משום לישן הבישה, אם משום צניותה. וכאן הוא נותן שני מרחבי פרטיות נוספים, זה כנראה מדבר על חצר בבית, כנראה. אני לא, אני חושב שחצר זה לישון הבישה ובית זה צניותה, ככה אני נוטה לחשוב שצניותה זה דברים שעושים בבית, מתפשטים, בחצרות לא מתפשטים. אבל מה יודעים עליך? זה לישון הבישה. השכינה עם הטלסקופ, חוויה מוכרת. אנו הייתה בירושלים פעם שכינה כזאת, תמיד ידע מה אתה עושה, תמיד דיברה, כאילו הרגשת שהיא רוצה לדעת עליך הכל, לדבר, אישה מאוד טובה, אבל תכונה של בני אדם, כן? כאילו לשון הרע לא רק אנשים רעים עושים, גם אנשים טובים. אני יכול להגיד שחלק מהחילויות שריחלו עלה היו אנשים צדיקים, שעשו את זה עם כל מיני שיקולים, לא יודע, כן? או כל למשל, בגוש קטיף הפיצו שנולדנו לו תינוק חצי שנה אחרי שהתחתנו. כן, אמרתי, מה הם חושבים עלינו, כן? ששני החתונה אנחנו עברנו על איסורים כאלה, אבל בסדר, אבל ולא מכוונות רואות, הם סמכו שיש תינוק, כן? אז נחזור לפה, אני חושב שהרמב"ן, החצר זה ממש, הוא כיסה פה את הכל. דבר אחד ברור, הוא אנטי הרמב"ם, אבל הוא אומר על שלושתם, שימו לב, שלושתם הוא אומר, זה אדם באדם, זה סוג הנזק, ורק לזה הוא גם יודע להכניס עוד מושג שלא שייך מחילה בנזקי אדם. זה משנה בבא קמא, שאם אדם אומר לחברו חבול בי, קטע את ידי, אי אפשר למחול בזה. למה אי אפשר למחול בזה? הרב זאבין יש לו מאמר מאוד יפה, המשפט שיילוק לאור ההלכה, הוא מדבר על זה כי הגוף שלך לא שלך. הגוף שלך הוא של קדוש ברוך הוא, מה אתה מוכר את הידיים שלך? בכל כך נחזור לרמב"ן, פה הרמב"ן מדבר בשפה שונה לגמרי מהשפה של דבט. בדבט הוא מדבר בשפה ממונית. בדף נונטט הוא מדבר בשפה מוחלטת של אדם באדם. כך הוא מדבר. והוא גם ממשיך. על איזה רקע באה החובה אם כך לבנות הכותל? שאלה שאני כל הזמן שואל אתכם. אז הוא אומר, כיוון דוודאי אסור למזיק להזיקו בראייה או להסתכל בו לדעת, אין אדם יכול להיזהר בכך לעמוד כל היום בעצימת עיניים, על כוחנו נאמר לזה, סתום חלונך ואל תחטא תדיר. כשאני קורא את הרמב"ן הזה, כמעט משמע שמאיפה מתחייב המחייב של איזה קריאה? כאסור למזיק להזיק לזיקו בראייה או להסתכל בו לדעת, ואין אדם יכול להיזהר בכך לעמוד כל היום בעצימת עיניים. זה כמעט נשמע שזה לא בא בגלל שאתה מזיק את הנזק, אלא מאיפה זה בא?
אתה מזיק בעצימה
ודשת כן, בשפה של שולחן ערוך, זה לא חושב משפט, זה יורד דר. אתה עובר איסור כל הזמן, מה, אתה רוצה לעבור איסורים? כמעט קופינו למצוות, ככה זה נשמע. הרמב"ן מתאר את זה פה גם, השפה של דף ב' היא שפה מובהקת של חושן משפט. אתה גורם לי שאני לא יכול להפיק את התועלת הממונית מהרשות שלי. נזק ממוני. בדף נ"ט הוא מדבר, קודם כל הוא מדבר בשפת האיסורים, זה איסור. כמובן איפה הוא גזר את זה שזה איסור? איפה הוא גזר שאסור הוא לא כותב, זה בדף נ"ט, הוא לא כותב. כנראה זה יד רמה שנתתי לכם לראות. יד רמה הוא בין הרמב״ם לרמב״ן, אם אתם שואלים כאילו איפה לשים אותו. היד רמה הוא נולד ב-1145 ונפטר ב-1215. הוא ספרדי בספרד המוסלמית שעובר את המעבר לצפון לספרד הנוצרית, לכן הוא חכם, הוא ראשון ביניים. היד רמה, הפניתי אתכם, כותב במפורש גם בהקשר של חזקה לזה קריאה, שלמה אין חזקה? כי זה אסור. מה המקור שלו שזה אסור? מהגמרא בדף סמך בבילה, ממתובו עליך יעקב, זה איסור, ככה הוא כותב. גם הרמב"ן אימץ את זה. וכשאני קורא את הרמב"ן בדף נוטד, הרמב"ן עולה גם שזה שייך לעולם האיסורים, גם שהבעיה היא לא נעים. זאת הבעיה, לא נעים, לא נעים, לא נעים, ואסור לך לגרום לחברך שלא נעים, וכדי שלא תעבור איסור אתה חייב לבנות כותל. זו שפה שהיא שונה לגמרי. עכשיו אבירם שואל בצדק, מה היחס בין שני הרמב"נים, נכון? מה שאתה שואל, נכון? מה היחס ביניהם? כן, מה אתה אומר?
אולי בדף ב' הרמב"ן דיבר על מה דאמר
לב שמי, בדף ב' הוא דיבר על מה דאמר. מצוין, בואו ננסה להקשיב להצעה היפה מאוד של ברק. בדף ב' מה הרמב"ן מסביר? שמבית לחצר לכולי עלמא, כשיש מניעת תשמיש, אין מחלוקת. זה ברור, זה ברור כבר במשניות. איפה אם ככה מחלוקת? מחצר לחצר. מה קורה מחצר לחצר? אז יש את זה. למה דאמר איזה קריאה יש מחייב כזה? למה דאמר איזה קריאה שמי איזה? הוא אומר, אני לא שמעתי בחיים שלך לא נעים, אני צריך לבנות כתלים. או בלשון פשוטה, אפשר להציע, ככה מציע ברק, שאין סתירה בין הרמב״נים, כי הוא מתאר סיטואציות שונות. אבל אם ההצעה הזאת נכונה, נמצאנו למדים אם כך מה יסוד המחלוקת של בין הזק ראה שמי הזק ולא שמי הזק לפי הפרשנות הזאת של ברק לרמב״ן.
אפשר לחזק את ברק, זה שהנבואה מתחיל, אמרו זה,
אמרו
הזק
ראה, לא שמי הזק. נכון. ומה אם כך עולה, מה יסוד המחלוקת? ניסינו לחפש אותו גם בשבוע שעבר. אז ההסבר הוא פשוט, בואו ננסה ביחד לנסח אותו ברק. אין להם מחלוקת במציאות על מה קורה מבית לחצר או מחצר לחצר. הם כולם, יש להם הערכה, אותה הערכה בדיוק של התגובות האנושיות ושל המציאות האנושית. כולם מסכימים שמבית לחצר זה פגיעה ממונית. כולם מסכימים שמחצר לחצר זה רק לא נעים. לזה כולם מסכימים. עכשיו, ומה הם חולקים? האם אפשר בלא נעים לחייב? האם יש מחייב כזה? כשיש פגיעה ממונית, זה שפה מושגית שכולם מכירים אותו. אבל האם אפשר הלא נעים לחייב? וזה, התשובה היא, שלמה דאמר איזה קריאה אפשר, למה דאמר איזה אי אפשר. עכשיו עדיין צריך לשאול את השאלה הבאה, והיא מה יכולת בחייב בלא נעים? אז כאן בא הרמב"ן והולך בכיוון אחד, אני מחר רוצה ללכת בכיוון אחר. הבא הרמב"ן ואומר בכיוון אחד, זה לא נעים בדיני יורדיה, כי אתה עובר על איסור ואסור לעבור על איסורים. אתה לא מסוגל להימנע מלעבור על האיסור בלי לבנות כותל, אז תבנה כותל להימנע מהאיסור.
זה לא מסביר, כי עד הצורך שלך להפריש את עצמך מהאיסור, זה לא יכול להיות שלי לחייב את השני.
אתה שואל שאלה מצוינת, והיא בעצם, אז מי כופה אותי לעשות את זה? זה קשור לירדיה. תלמד סוגיה, תקופינו למצוות, כאילו מה אתה מחמד בבא בתרא, כן? זה בעצם השאלה, בעצם מה אתה רומז? אתה בעצם אומר, וזה מה שאני רוצה לחפש מחר יותר, שצריך לדבר פה בשפת שכינים ולא בשפת נזיקין רק. בעצם מה שאתה מציע הוא, שבמסגרת הלא נעים וכולי, פחות ברור לדבר בשפה שלך אסור, אז עכשיו נכפה אותך למצוות. נשמע קצת הזוי, סליחה שאני אומר את זה. נשמע מאוד קשה להקל את זה. סליחה?
דווקא פה הם אומרים לפני עבר לתידן נחשול שדווקא אני דק את
הבודם. כן.
אפילו בבית שחצר, שזה ברור שיש איזו קריאה, החיוב, לא יודע אם חיוב, אבל מי שבונה את הכותל זה הניזק. על החצר, אז אנחנו לומדים מהמשנה שאומרת שלא ירחיק את הכותל מהחלון.
ולמזיק אנחנו אומרים למזיק, אתה לא יכול לפתוח חלונות באופן שפוגע בפרטיות של הניזק. אז הפנייה היא למזיק. ואם פתח את החלון, תסתום אותו. כלומר, מה שברק בעצם אומר ברמב"ן הוא שיש יכולת לממונית, שזה פוגע ממונית, ודאי של כולנו אין מחלוקת, זה לא יכול לפגוע ברכוש של השני. אבל כשזה בהקשר רק שלא נעים, פה המחלוקת, אם לא נעים זה מושג הלכתי, אם לא נעים מחייב, כן? עכשיו, הרמב"ן הולך לכיוון מושגי מאוד לא פשוט. עכשיו, זה שהכיוון הזה של הרמב"ן, בדף נ"ט, עולה בעוד ראשונים, זה, הייתי אומר, עולה בצורה מאוד חזקה גם בריא מיגש, שנסביר אותו יותר מחר, בדף ו' עמוד ב' ששלחתי אתכם אליו. בריא מיגש, בחד זמנים, תורך השיעור הזה לא נכון כרונולוגית, בריא מיגש הוא רבו של אביו של הרמב״ם. בסדר? הסיבה שאני עבדתי הפוך, הסברתי למה, רציתי לחבר אותו לשאלות שלנו. אבל הכרונולוגית, תהיו מודעים, בריא מיגש, היא חיבר את זה למחלוקת של רבי יוסי וחכמים בפרק שני. ומה שאנחנו צריכים מחר לעשות הוא יותר להבין מה הם מחלוקת רבי יוסי וחכמים, ולהשלים פה עוד כמה שאלות ששלחתי לכם כבר את הראשונים. אבל על רגל אחת, רק בהקשר שלנו, הרי מיגש הרי שואל שם, למה לא מפעילים פה את מחלוקת רבי יוסי וחכמים? אם הניזק צריך להרחיק את עצמו, המזיק צריך להרחיק את עצמו. והתשובה היא שזה גרי דילי. מה זה גרי דילי? כשאני רואה חץ עליך אין מחלוקת. אז מחר אני ארחיב בזה יותר, אבל רק בהקשר שלנו, כשאתה חושב על איזה קריאה כמו גרי דילי, לכאורה באיזה מחנה אתה נמצא יותר? במחנה של אדם באדם, או במחנה של אתה מונע ממני תשמיש? מה? אתה ממוני, אתה חושב? מה אתה אומר, אלי?
אדם באדם.
אדם באדם, אתה חולק על ברק. מה איתך, אווירה, מה אתה אומר? צריך יותר להבין את הגרי דילי. בסדר, צריך להסביר יותר. מה אתה אומר, יאיר? שעוד לא הבנתם את זה. אז בואו נשאיר את זה פתוח למחר, בסדר? כלומר, ננסה להבין מה זה הרבי יוסי לחכמים, מה זה המשפט הזה שזה קריאה, הוא גרי דילי, כן? מה זה בדיוק המשמעות המשפט הזה? כשנשלים את זה מחר, פתחנו בפתח גם להבין מהו הנזק בזה קריאה, אבל ברק עשה פריצת דרך מאוד משמעותית. פריצת הדרך הייתה לא רק לשאול מה זה היזק ריאה, מה טיב הנזק, אלא גם מצד אחד מה יסוד המחלוקת, מה איך יוצא שהם חולקים, אז במה הם חולקים בדיוק, מה נקודת המחלוקת ביניהם. ונקודה גם יותר משמעותית היא כאמור כל הזמן עולה כאן השאלה של איך זה יכול לחייב אותי לבנות את הכותל. תבנה אתה את הכותל אם, אתה, אם לא נעים לך, למה אני? וכאן פתחנו פתח ברמב"ן, אני מאוד קשה לזלות עם הרמב"ן הזה, אמר לך בכנות. מאוד קשה להבין שבגלל יורדי אתה מכריח אנשים, כאילו, זה קשה לי קצת, ובאיזשהו מקום יש פה גם כל הזמן קריצה לכיוון אחר. הקריצה הזאת נקראת הכיוון של, זה קשור לשכנים. זה קשור לשכנים. מה שאני אומר לכם, שאני חותר, כבר שיתפתי קצת את ברק וזה, הוא לאו דווקא לחשוב שצריך להגיד או שכנים או נזק, אלא אולי גם לבדוק אפשרות שהשכנים והנזק הם שפה שמתערובים אחד בשני. אני אגיד בצורה הבאה כקריאת כיוון, אולי זה נזק שאתם שכנים, שאנחנו לא שכנים, אתה לא יכול לבוא אליי במושגי הנזק, שאני שכן שלך, זה בין שכנים זה מהווה נזק, כי בשכנים הרמת הקשרים ביניהם היא רמה אחרת מאשר בין סתם בני אדם שלא מכירים אחד את השני.
יש שני בתים ושני תדעי רשות ערבים.
מצוין, אז זה חלק מהשאלה, איך למדוד שם את המקרה. אז שם הפרדנו את השכינות לגמרי, או ששם מה יש לנו אולי? שכינים יצאים שני צידי הרחוב. אני נוטה לחשוב כמוך, ששם אין שכינות. צריך לבדוק את זה שם. עכשיו הראשונים הנוספים שכתבתי לכם במייל, אני מקווה שאני אספיק לכתוב דף מסודר יותר, כמו דף יפה, לא רק מיילים, הם מדגדגים את השאלות האלה דרך כל מיני שאלות שהם מעלים. השאלה למשל של הוצה ודפנה, מה קורה כשאחד בונה לבד, כל השאלות האלה הראשונים בעצם הם נוגעים בהן תוך כדי כאמור עיסוק בשאלות פרשניות. אז אני מציע למחר שנעיין בזה, כאמור בבוקר מי שרוצה חבורה יקבל חבורה, בסדר? ומה שאני גם אוסיף לכם למחר בשביל לפתח קצת הרעיון של השכנים מול הנזק, אני רוצה לתת לכם שני מקורות שמחוץ לתחום של איזה קריאה, אבל שני מקורות שיש בהם תהליכים שאולי דומים, שמשתמשים בשפת הנזק בהקשר מטרים שאחרונים, ראשונים, התלבטו, האם באמת זה נקרא נזק פה. בסדר? ותעבור לכולם. יום טוב.